me.
תיקח אותם גם אחר כך, כי...
מה זה?
זה עלים, הם שטופים, הכל, תיקח אותם אחר כך גם, כי... זה לא החליקת שבוע הבא. זה לא החליקת שבוע הבא. אז תיקח אחר כך את העלים שהוא משאר.
רגע, מה? זה יחזיק את שבוע הזה.
שיהיה לך
בבית.
זה מה יום חושב שבוע אחד
נראה? טוב, אני עדיף שיש לשם.
מה נשמע, אינו, אתה לא מרגיש טוב?
לא, אני כן, אני לא חושב.
ככה זה.
מה?
ככה ככה?
ככה.
לא, אבל אתה כאילו כמו שאתה אומר מסופי.
אני קר, אני לא יודע,
מה נשמע, מה שלומכם?
איך הרב מרגיש?
אני ככה. בלילה אני חולם שמישהו מנפח לי את הרגליים, הרגליים מתנפחות, מתנפחות עוד רגע, מתפוצצות. ואז אני מתעורר ואני רואה שזה באמת נכון. ראיתם את הרגליים שלי? שני עמודים שהבית...
שהעולם עומד עליהם.
העולם עומד
עליהם. הכינו רועס.
חשבתי לעשות לי שינוי שם לגלובוס, אחי הרגליים. מה הנה?
שינוי השם זה מועיל לרפואה.
זה אמור גם לרפא, כאילו, נכון?
מה שומעים?
זה אמור גם לרפא בעזרת השם. כאילו, אחרי, זה לא משהו, כאילו, של הטיפול או משהו כזה. זה חלק מתופעות לוואי, לא?
לא, נראה לי ש... לא יודעים, לא יודעים מה זה. אבל הקדוש ברוך הוא אין בידו מעצור להושיע, אין לו מעצור להושיע ברב ובימת, אבל כרגע לא יודעים איך זה בדיוק אמור להירפא. השם יודע. שמת מלא סוכר?
דבש.
דבש זה טוב. איפה כתוב דבש? מצאת יכול דייקה, פן תסבענו והקטע.
כמו אלה,
משלי. כתוב דבש מצאת, אכול דייקה, פן תסבען והקטו. האמת שיש שם מחלוקת גרסות, יש כאלה גורסים והקטו, יש כאלה גורסים והקאותו. אבל זה משל. פסוק הבא הוא הנמשל. הוקר רגלך מבית רעיך, פן יסבעך וסנאיך. יש לך חבר, אתה יושב ועובד אצלו כל הזמן. אתה רוצה את זה?
אני אומר.
אה?
אני אחפש.
בסוף משלי.
שיהיה את מצב?
מי שרוצה לבדוק איפה זה. בעמוד ב', קודם כל. אנחנו זוכרים את צור הסדף, כזכור. זה כתוב פה בפרק כ"ה, פסוק י"ז. תתווה, דבש מצאת יכול דייק הפנטיס בעין והקטו. אם גורס והקטו. אז כתוב, הוקר רגלך מבית רעיך, פניס באחר וסנאיך. כלומר, כשאתה מוצא דבש, אל תאכל ממנו יותר מדי. כי אז אתה תקי. אז אומר, הנמשל, יש לך איזה חבר, אתה מרגיש בנוח לשבת אצלו, אז אתה יושב אצלו יום ולילה. יום אחד תמאס עליו, הוא יצנא אותך. הוקר רגלך מבית רעיך, תעשה את הרגל שלך בבית רעיך יקרה. כלומר, רק מפעם לפעם תבוא. ואל תהיה שם כל יום. ונסבעך וסנאיך. אז זה משל ונמשל.
ולמה אתה פה הרב פעם בשבוע? אז זה הסיבה שהרב פה פעם בשבוע.
חיים. טוב. אז מה אתם אומרים? נדבר קצת על פרשת שבוע?
מה הרב אמינה?
אתם... זה אני צריך לשים עליי כבי אוכל?
זה לא חומר, אין תמיד.
מה? זה לא מצלם?
לא, זה מצלם פשוט, אין לו הטעינה, אז הוא כאילו מחובר לטעינה עכשיו. זה לא מחובר למיקרופון.
אז הוא כאילו מקליט עם המיקרופון הפנימי. רגע, אני אעשה אותו לשקט.
המשפחה עברה את הספר על הפרשה כל כך שהיא לא הסכימה לקחת אותו לישיבה. באמת.
אבל פה בישיבה יש הרבה, לא?
נכון, אז אמרתי להם את זה. רציתי לקחת.
מי שמתחייב ללמוד כל שבוע יכול לקחת אותו ב-25 שקלים. כמה אמרתי בישיבה האחר?
50.
50? וואו, סליחה. יש פה ההנחה שצריך להיות זהו, של 40, לא? טוב, בכל אופן, מי שלומד כל שבוע, 25.
זה גם למפרע? אז מי זה יום זה יום?
גם למפרע.
מה פתאום הרב? מי שכבר קנה שקנה? מה פתאום?
הרב, זה גם הרב כסף, לא הבנתי, זה לא פה...
אז מה, אתה יודע איך זה משמח אותי שאנשים ילמדו את התורה הזו וזה ישמח אותם? בדיוק עכשיו מתקשר אליי. יש לי, הדוד של אשתי הוא אח של אהוד בנאי. קוראים לו אלי בנאי, התקשר אליי עכשיו לפני כמה דקות. רק עכשיו הוא קיבל את שני הספרים, גם של בראשית, גם של שמות. וואו, גמר את העלה. כל כך שמחתי. התביישתי כל כך שרק עכשיו אני מביא לו, למרות שזה יצא כבר לפני כמה שבועות. טוב, יאללה, בואו נחזור לענייננו, נלמד קצת תורה. אז בפרשת וירא, אולי נתחיל מזה, פרשת שמות מסתיימת מאוד עצוב, נכון? השם יתברך שולח את משה רבנו לגאול את עם ישראל. משה עושה כמו שהוא הצטווה, הוא עושה את האותות לעיני העם. ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל וכיראה את עוניו. ויתדו וישתחוו, ואחר באו משה ואהרון אל פרעה. הם אמרו לו, אלוהי העבריים נקרא עלינו, אתה נלחן הדרך 3 ימים במדבר ונזבחה אדוני אלוהינו. ונפגענו בזה ובחרך, למה משה ואהרון תפקו את העם עם עזב? לכו לסבלותיכם. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת השוטריו ואמרו, לא תוסיפון לתת לעם ולבון הלבנים כתמול שלשום. הם ילכו וקוששו להם תמת. ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו, כי נרפים הם, על כן הם צועקים למור, לך נזבחה לדדיים. תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, אל ישו בדברי שקר. ויצאו נוגסי המשוטריו ויצבו אל העם למור. כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן, אתם קחו לכם תבן מאשר תמצאו, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. ויפץ העם בכל ארץ מצרים וקושש קש לתבן. הנוגסים מצים למור, קלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר ביות התבן. ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגסי פרעה למור, מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול גם היום? אז הם באו לפרעה ואמרו לו, למה תעשה כל עבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו אסור. והנה עבדיך מוקים, וחטאת דמך. הוא אומר, נרפים אתם, נרפים. כן אתם אומרים נלכה נזבחה לאדוני. ואתה, לכו עבדו, ותבן לא ינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברא למור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. ויפגעו את משה ואת אהרון, ניצבים לקראתם בצאתם עד פרעה, ויאמרו עליהם, ירא אדוני אליכם וישפוט, אשר יבאשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. השם כבר ישפוט אתכם על מה שאתם עשיתם לנו. בשביל מה הייתם צריכים את כל הסיפור הזה לבוא לפרעה, להגיד לו, רוצים לצאת. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. והצל לא הצלת את עמך. ואמר אדוני משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי בעל חזקי שלכם ואת חזקי גרשם מארץ. אז פרשה קודמת הסתיימה לא טוב. האיש הזה, משה, יש לו רגישות מיוחדת מילדות. הוא לא יכול לסבול שהם מרביצים ליהודים. פעם אחת הוא ראה איזה איש מצרים מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה וירא כי אני שויח את המצרי ויתמנהו בחוב. עכשיו השוטרים אומרים לו, אתה רואה את הגב שלנו? מלא פצעים של מכות, של מגלבים, של שוטים, זה הכל בגללך. השם כבר יראה מה שעשית לנו וישפוט אותך. הוא חוזר להשם, אומר השם, אני לא רוצה את השליחות הזו. וישוב משה אל השם, קח את המפתחות, תמצא מישהו אחר, בשביל מה בכלל שלחת אותי? רק נהיה יותר גרוע. ואז ריבונו של עולם נותן בידו בפרשה שלנו מההתחלה את השליחות. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הצלתי אתכם מעבודתם, גאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, לקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם אלוהים, ודעתם כי אני אדוני אלוהיכם ומוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. אני אדוני. מההתחלה הוא נותן לו את השליחות. עכשיו בפעם הקודמת, כשמשה רבנו עשה את אמר את הדברים בפני העם, באוזני העם, האמינו או לא האמינו? האמינו, ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל וחירה את עניים, כמו שהשם הבטיח, ושמעו לקולך. בפעם השנייה, וידבר משה כן על בני ישראל, ולא שמעו על משה מקוצר רוח. מה עבודה הקשה? הוא היה אומר כן, הם שומעים לא. וידבר משה כן על בני ישראל, ולא שמעו. על כל פנים זה לא הולך טוב. איזה שליחות בסוף זו שמצליחה?
השנייה.
השנייה, זו שמתחילה... מתחילה ככה, קרחת. נכון?
מה הכוונה הרב לתת חרב ידו להורגנו?
עד עכשיו הם היו מתחפשים כאילו יש איזושהי הגינות. הם לא היו הורגים אותנו בריש גלי. כביכול כל הילדים האלה היהודיים שנזרקו ליאור, זה היה מצרי חמום מוח שזרק אותם ליאור. זה לא היה בגזרות ובחוקים הרשמיים של מצרים.
לא, זה היה
מפה לאוזן, אבל בשקט.
איך הרמב"ן מסביר?
נכון. בדיוק ככה הרמב"ן מסביר. אבל עכשיו, כביכול אנחנו חולמים לצאת, אז כאילו נתתם להם חרב בידם להרוג אותנו בהדיה. בלי הצטעצע, בלי... הגשתם להם את החרב.
מה הטענה בזה? כאילו, בנקו ובנקו הם הורגים. מה הטענה בזה? בנקו ובנקו הם הורגים.
כשזה לא כביכול חוק מסודר, אז היו כנראה הרבה ניצולים, כמו שמספר את הגמרא במסכת סוטה דף י"א. ועכשיו שזה רשמי, שזה פחות סיכוי להינצל מזה. אבל מה אני רציתי להגיד מפה, ידידיי? יש כאלה שהם מתוסכלים כשהפעם הראשונה לא מצליח. ובמיוחד כשהפעם הראשונה הייתה מאוד מבטיחה. עם הרבה הרבה סימנים של הצלחה, שליוו את העסק מההתחלה, בסוף זה לא מצליח, הם מתייאשים. אז אני רוצה להגיד להם, הטובים עוברים בשני. השם יתברך, הוא ניסה לברוא את העולם במידת הדין. והכל היה כיף, הכל היה אלוהים כי טוב, היה אלוהים כי טוב, היה אלוהים כי טוב, פעמיים כי טוב, היה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אין העולם יכול להתקיים. עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. כשהוא התחיל לשתף עמו מידת הרחמים, הכל היה נראה קווץ', קרחץ. האדם חוטא והכל פקקט. נכון? הכל לא נראה כזה מזהיר. ודווקא זה מה שהצליח בסוף. ריבונו של עולם שולח את משה רבנו לגאול אותנו פעם ראשונה. הכל נראה כל כך משכנע, הכל מדהים ומהמם, וזה לא מצליח. ואז מגיעה הפעם השנייה, הכל שלפר. הוא לא מצליח לשכנע את עם ישראל, אחרי זה אומר להשם, אין בני ישראל לא שמעו אליי, וכשמעני פרעה. ודווקא הפעם המצ'וקמקת הזאת, זה מה שמצליח. מעמד הר סיני. תינת התורה. וואו, איזה מחזה אור כולי. מהמם. ביום השלישי, ביות הבוקר. קולות, מרקים, ענן כבד, קול שופר חזק מאוד. אש עד לב השמיים. חושך ענן וערפל. וואו. צליח? לא. 40 יום, עלובה קלה שמזנה תחת חופתה. עשינו עגל. ואז יש לוחות שניים בחשאי. אף אחד לא יודע. הכל נראה כזה קרחץ. הכל דפוק. דווקא זה הצליח. פעם ראשונה ניסינו להיכנס לארץ, הכל ניסים, 11 יום חורף, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. אומר עליכם, בתם אל הר העברי אשר השם אלוהינו נותן לנו. ראה, נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ. על הרש, כאשר דיבר השם אלוהיה אותך לך, אל תירא ואל תחה. הצליח? תרגנו ועולכם, בסדות השם אותם נוציאנו מארץ מצרים. לתת אותנו ביד האמורי, להשמידנו. אכן ממסות לבבן. אז הולכים 40 שנה, הכל דפוק, התקצר נפש העם. דווקא זה דווקא מצליח. הפעם השנייה, עוד פעם, הפעם הראשונה היא תמיד מלווה בהילה כזו של... ודווקא היא לא מצליחה כל כך. הפעם השנייה, שהכל נחס ודפוק, אז מה אני מבקש מכם? שאם בפעם הראשונה זה נכשל, תדעו שאתם בחברה טובה. השם ועם ישראל ומשה רבנו וכל החברה הטובים איתכם. תמיד בפעם הראשונה זה לא הולך טוב. ודווקא הפעם השנייה שנראית קווץ', זה סימן יותר טוב. אני אומר את זה גם לעצמי. את השיעור הזה נתתי בכל מיני הזדמנויות. הייתי במיטבי, עם זקן ארוך ליד ברכיים, והייתי הולך כמו איזה זאב. הייתי מאוד משכנע. ודווקא לא מצליח כל כך. ועכשיו, רגליים דפוקות, זקן מדובלל כזה, שאתה אומר לעצמך, למה אתה לא מגלח את זה, יא רבנן? ושפם, שאתה לא יודע איך פתאום כמה שערות פה. איך אתם יכולים להסתכל על זה? והכל מדובלל, הכל קרחץ, הכל דפוק. זה דווקא זה התחלה הטובה, אה? למה אני אומר את זה? כי הפסוק הזה, זה מתחיל ככה. וישוב משה אל אדוני ויאמר אדוני למה הריעות למה זה? למה זה שלחתני? אבל המילים האלה עם הטעמים האלה וישוב משה אל השם ויאמר הן כתובות בדיוק באותו דבר במקום אחר בספר שמות.
בירד השמו אל סיני?
לא, וישב משה אל השם ויאמר. אותם טעמים, אותם אותיות, אותו ניקוד. וישב משה אל אדוני ויאמר אנא חתם הזה חתה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב ואתה אם תישא חטאתם ועם העין וכן הנה בספרך אשר כתבת. אז זה שתי הזדמנויות, זה ריבונו, משה רבנו מחזיר את המפתחות. השליחות לא הצליחה. הוא מקבל שליחות חדשה ודווקא היא מצליחה. לא יודע אם זה מעודד אתכם. אני לא דווקא מרדים אתכם קצת, אבל אתם שומעים אותי.
כנראה שאנחנו עוד בפעם הראשונה.
מי שנכשל בטסט הראשון, סימן שהוא בחבר'ה הטובים. לא להיבהל. לא רק הטסט של המורה לנהיגה, כל הטסטים בחיים. זה שזה לא מצליח בפעם הראשונה, זה לא סימן כלום. מכירים את הסיפור? איך זה הלך? איזה יהודי אחד בא, הרב אבינר, ככה שמעתי, הוא היה אחראי גמח בבית אל. בתור רב היישוב, הוא היה אחראי על הגמח. אז בא אליו איזה יהודי, וביקש ממנו, לא יודע, 200 אלף שקל גמח. אמר, אני מצטער, הקופה של הגמח ריקה, אין לי. בדיוק נכנס בן אדם אחר, מחזיר לגמח 200 אלף שקל. אומר לו, אתה רואה? סימן! שאתה צריך להביא לי. טוב, הרב אבינר מתיישב, כותב לו את הצ'ק, בדיוק העת נגמר. אומר לו, סימן! שצריך להביא עת חדש. אז אני אומר, זה שזה לא מצליח בפעם הראשונה, זה לא סיבה להתייאש. טוב, בכל אופן, וואו, אני צריך כוח בשביל... אתם שומעים, אני חוזר קודם וקודם על השיעור שאנחנו כבר אומרים כל שנה. דבר ראשון, נתחיל מהסוף של הפרשה דווקא. אחרי שכאילו נגענו בהתחלה של 4 לשונות של גאולה, 50. אז אנחנו עוברים רגע לסוף של הפרשה. הפרשה מתמקדת בשבע מהמכות. תזכירו לי איך זה הולך? ברד. אז הפרשה מסתיימת במכת ברד. מכת ברד, יש שם איזה משהו משונה, מיוחד. אתם מכירים את זה? שאתה נלחם נגד החמאס ביד אחת, וביד השנייה אתה נותן לו סיוע הומניטרי?
לא.
זה מוזר, נכון? זה דבר, אחד הדברים הטיפשיים. אתה נלחם נגד החמאס, מה אתה נותן לו סיוע הומניטרי? אתה מחזיק אותו בחיים. זה דבילי, לא? הכל פנים, אז משה רבנו, בדרך כלל הוא מביא על פרעה מכות, הוא לא מתחשב בו כל כך. אבל במכת ברד הוא אומר לו, הנה אני מביא כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה כמור במצרים למין היום מבסדה ועד עתה. ואז הוא מציע לו הצעה טובה, הצעת יול. ואתה, שלח העזת מקנך ואת כל אשר לך בשדה. כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. אה? הוא אמר לו, תקשיב, אם תחס על המקנה שלך, על העבדים שלך, תכניס אותם תחת קורת גג, שלא ייפול עליהם הברד. מי שישאר בשדה ולא יאסף הביתה, הברד ייפול עליו, הוא ימות. אתה יודע, זה ברד, זה לא קובבות קטנות, זה קובבות של ברד, כל קובבה כמו איזה כדור סל, בום, נופלת עליך. כמו אבן נופלת עליך בגודל של כדור סל, מהשמיים, תחשוב. כדורף. בגלל הצבע.
ואף לא.
אז כתוב, הירא את דבר אדוני מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. ואשר לא שם ליבו אל דבר אדוני, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. אלה שהיו יראים את דבר השם מתוך העבדים של... העבדים של פרעה התחלקו במכת ברד לשתי מפלגות. מפלגת הפרומרים, היראים את דבר השם, שכניסו את העבדים ואת המקנה לבתים, ואלה שצפצפו, חילוינים, חופשים. ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. ואז באמת הגיע ברד. ברד זה דבר נדיר מאוד בארץ מצרים. בגלל האקלים של... קודם כל במצרים כמעט לא יורד גשם. אתם שמעתם על זה? אני שמעתי שמצרים בכלל זה אפריקה. נכון?
כן.
שמעתי שמצרים זה בכלל ביבשת אפריקה. זה מאוד חם שם. ולא יורד שם כמעט גשם. ובטח לא ברד. בגלל חם שם. זה לא אקלים המתאים לברד. טוב, אז מי... יהיה ברד שלא היה בארץ מצרים למן היום מבסדה ועד עתה. ואז באמת משה מתת ידו על השמיים, ואת משה תמתהו על השמיים, ואדוני נתן קולות וברד, ותיהלך אש ארצה, וימתר אדוני ברד על ארץ מצרים, ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד אשר לא היה חמור בכל ארץ מצרים, מאז הייתה לגוי. יש כאלה שמציירים את הציור היפה הזה, של קובבות של קרח, של ברד, שבאמצע יש להבה כזו. נכון? כמו נר. אז יש ברד ובאמצע להבה, אבל נכון, זה לא הפשט. ותהלך אש ארצה, מה זה קולות? דרך אגב, השם נתן קולות, מה זה קולות?
רעמים.
מה זה רעם? רעם זה הקול של הברק. הברק זה התפרקות של כל החשמל הסטטי שמצטבר באוויר בגלל הלחות, הוא מתפרק לאדמה בבת אחת. וזה עושה, זה במתח חשמלי גדול גדול גדול, זה הברק. והרע של זה, זה הרעם.
זה חלו ביחד.
כמה שאתה יותר קרוב לברק זה יותר צמוד. אבל יש ככה, המהירות של האור 300 אלף קילומטר בשנייה. המהירות של הקול זה רק 300 מטר בשנייה, ממש לאט. מישהו יודע, יש פה חבר'ה שרצים יותר מהר מזה, לא? לא יודע, באמת זה בשביל לרוץ זה קצת מהר. 300 מטר בשנייה. אבל יש מטוסים שהם עוברים את זה כידוע. אז מה קורה? אז הברא קורה פה ברגל מסוים, האור מגיע אליך תוך שבריר שנייה, והרעש מגיע אליך כמה שניות אחר כך. תלוי באיזה מרחק זה היה ממך. אז זה הרעמים. עכשיו, ההתפרקות הזו של החשמל לקרקע היא התפרקות שהיא מלווה בשריפה. ואם זה פוגש אותך, חס וחלילה, לא אותך, לעולם לא אותך. ובעזרת השם, שזה פוגש כל מיני אנשים בעזה, בלתי מעורבים, אז זה עושה אותם מעורבים. לא, זה עושה אותם כאילו שרופים. ברק, מישהו שהוא מוכה ברק, זו כוונה, הוא הופך להיות פחם. הברק יש לו עוצמה עצומה של שריפה.
זה קורה היום?
היה בזיקים, לא בזיקים.
בדרך כלל לא, בני אדם לא בגלל שתמיד יש דברים יותר גבוהים מבני אדם ברחובות שלנו. אם בן אדם הולך במדבר ויש ברק, הרבה סיכוי שזה יפגע.
אבל לפני זה שלוש שנים בזיקים, שתיים שפגע מברק באמת.
אין כמעט סיכוי לשרוד את זה. מישהו מוכה ברק, זה גומר בן אדם. יש קולטי ברקים, כל מיני מקומות, שעושים כדי שבני אדם לא יזוקו. זאת אומרת, החשמל, הוא מחפש לעצמו את הנתיב הכי, הכי קל להגיע לארץ. אז קודם הוא מגיע, אם יש איזה משהו שהוא מוליך חשמלי, הוא גבוה יותר מבני אדם, אז קודם כל מתנקז אליו. רק אם הוא לא מוצא, אתם מבינים מה שמדבר?
כן, כן.
על כל פנים, אז יש בכוח הברק, כביכול בפוטנציה, לעשות שריפות כמו בלוס אנג'לס. אתם שמעתם עכשיו שיש כל לוס אנג'לס נשרפת?
כן.
אז יש בכוח של ברק לעשות שריפות עצומות, אבל מה? בדרך כלל הברק מגיע בחורף. אז תכף שנדלק משהו, איזה שיבולת שנדלקת, הגשם מחבא אותה. מבטיח ריבונו של עולם ועושה נס ופלא, שפה, למרות הברד, האש מתלקחת בתוך הברד. ותהלך אש ארצה, זה הברקים. ואי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. כלומר, בתוך הברד, נדלקים השדות והאש מתפשטת ואוכלת שדות עצומים של שעורה ושל פשטה.
מה כאפילו תנה?
מה?
מה זה לא נוקו כאפילו תנה?
זה החיטה והכוסם, עוד רגע נגיע לזה. אבל הפשטה והשעורה נוקעת כשעורה ובפשטה גיבול. אז למה הם הוקו? מפני שבשלב הזה של השנה הם כבר בשלות, הם צהובות והאש התפשטה. אבל איך הברד לא חיבה אותם? זה הנס שהשם עושה. והיא ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. כבד מאוד, שלא יחמור וכולל מצרים. מה זה הייתה לגוי? ויח הברד וכולל מצרים את כל אשר בשדה, מאדם ועד בהמה. ואת כל עשב השדה היכה הברד, ואת כל עץ השדה שיבר. רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק, ואני בעמי הרשעים. העתירו אל אדוני, ורב מיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. מה זה קולות אלוהים? קולות מבהילים, שרוצים להגיד משהו שהוא אמתני, שהוא גדול מהחיים, אז אומרים, מוסיפים עליו את שם השם.
פחד אלוהים.
פחד אלוהים. או נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי. ותרגז הארץ אותי לחרדת אלוהים. אז גם פה, הקולות האלה קולות אלוהים. הרעמים, הרעמים כאלה מפחידים. לא נבחרו רעמים אלא לפשט הכמויות שבלב. די. בסדר, חטאתי הפעם. השם הצדיק, ואני ואמיר רשעים, העתירו אל אדוני, ורב מיות קולות אלוהים וברד, ושלחה אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפי אל אדוני, הקולות יחדלו, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ. ואתה ועבדיך, ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים.
שמע פסוק מבראשית.
והפשתה והשעורה נוקעת, כי השעורה אביב והפשתה גבעול, והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות תנה. ויצא משה מהם פרו את העיר ויפרוס כפיו אל אדוני, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחטוף, ויכבד ליבו ובעבדיו. וחזק אל פרעה ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר אדוני ביד משה. אתם עבדתם את זה?
לא אומרים פה מפני השם, כי זה נשמע כזה פסוק מבריאת העולם, כאילו מבראשית.
הצירוף הזה של השם אלוהים.
כן, יש לי תרם ו...
אבל רגע, לפני שאנחנו מצלצלים את הפסוק הזה, קודם כל נבין אותו. לא הבנתי, הדוח הבוטני הזה, מה נפגע במכת ברד ומה לא נפגע? קודם כל נבין אותו. מה הוא אומר? הפשתה והשעורה נוקטה. הפשתן והשיבולים של השעורה הם הוקו במכת ברד לבלי שוב. למה? כי בתקופה הזו שירד הברד, זה היה כבר סוף אדר, תחילת ניסן של שנת גאולתם, שבועיים לפני יציאת מצרים. ברד הרבה חושך, מכת בכורות, זה ארבע מכות תוך שבועיים. בהתחלה היה הרבה זמן בין מכה למכה, כמו צירים. אנחנו יצאנו גוי מקרב גוי. בהתחלה האישה, היא מקבלת צירים, ככה ציר באיזה 10 דקות. אחרי זה יש לך... וגם הציר הוא קצר. פתאום הצירים נהיים ארוכים, ההפסקה נהיית קצרה, הצירים נהיים כואבים. אז ברד הרבה חושך בחורות תוך שבועיים. איך אני יודע שזה היה אז שבועיים לפני הגאולה? כי כתוב פה שהשעורה אביב. מה זה שעורה אביב? אביב זה שלב בגידול של השעורה. השעורה כשהיא גדלה, היא מתחילה, השיבולת מסתתרת בתוך שרבול ירוק. כל העשב הזה נראה עשב ירוק, אתה בכלל לא רואה שיבולת. אם אתה לא מקלף, אתה לא רואה שיבולת, אתה רואה משהו ירוק. ובשלב הזה שהיא ירוקה, היא גמישה, תדרוך עליה, תחכה שאתה תעזוב, ואחרי שאתה תלך היא תחזור לעמוד יפה. אבל אז מגיע שלב שנקרא אביב. האביב של השעורה זה השלב שבו השרבול הזה פתאום מתקפל למטה, ופתאום אתה רואה את השעורה, את השיבולת, והגרגירים אז פתאום גדלים, והצבע משתנה מירוק לצהוב. השרבים הרנן. מתי זה קורה? באביב. אם אומרים שלצור חיים מלאו כבר כמה אביבים?
20 אביבים.
מה מתכוונים? מתכוונים עונת האביב. אבל על שם מה נקרא את עונת האביב? על שם האביב של השעורה. זה שלב בגידול של השעורה, שהשעורה מבקירה ופתאום חושפת את השיבולת שלה ומתחילה להתמלות. זה נקרא אביב. למה היא נקראת אביב אז? אולי בגלל שפתאום יש פה אבא. פתאום הגבעול הוא לא נראה אחד עם כל השיבולת. יש גבעול ויש שיבולת, יש אבא ויש בן. אולי, לא יודע. למה? ובכל אופן, זה שלב בגידול של הסעורה, הוא נקרא אביב. כשאומרים אביב, מתכוונים לסעורה שהיא עומדת באיבה.
גם קיץ זה אותו דבר?
קיץ מעולה, קיץ זה נקרא קיץ התאנים. ותמיד, כל השמות האלה זה שמות של, של, או של פעולות או של שלבים. כשקוצצים את התאנים, זה נקרא קיץ. עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושן. אז כתוב כאן שהשעורה הייתה אביב. כלומר, שזה היה בתחילת ניסן, או סוף אדר. וזו הסיבה שהשעורה הוקטה, מפני שהיא כבר לא גמישה. יש לה כבר קושי, היא מציבה והיא מתקשה, ובשלב הזה כשהברד שבר אותה, היא לא הצליחה אחרי זה לקום מחדש. גם כן האש שהתפשטה בשדות שרפה אותה. אם היא הייתה ירוקה, האש לא הייתה מתפשטת, היא מלאה ונוזל. אבל כשהיא בשלב של האביב, האש מתפשטת. כי השעורה אביב והפשתה הגבעול. בשלב הזה של השנה, הפשתה כבר מקשה את הגבעול שלה, הגבעול שלה הוא עומד חזק. ולכן הברד שבר אותו. לעומת זאת, החיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הן. מה זה אפילות? מאחרות להבשיל. יש לי שאלה. מה זה ריבונו של העולם עושה בתוך התורה שלנו? שהמלך פרעה יקים ועדת חקירה ממלכתית לנזקי מכת הברד, שתחשוף סוף סוף מי השם וצריך ללכת הביתה, בראשות השופט בדימוס אל אסיסי, והוא יבדוק מה היו הנזקים של מכת ברד. למה זה צריך להיכתב כאן בתורה הקדושה? גם בתוך התורה יש פה ספק, מה זה? זה דברים שהתורה מוסרת לנו, או שזה דברים שמשה רבנו אומר לפרעה? זה ככה קצת, נכון? זה לא לגמרי ברור. הוא אומר לו, קצתי את העיר, אפרוס את כפי על אדוני, הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ. ואתה, ועבדך, ידעתי כי תרם תירון מפני אדוני אלוהים, והפשתה והשעורה נוקטה, כי השעורה אביב והפשתה גבעול, והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילו לא תנה. זה חלק מהדברים של משה, או שזה תיאור של התורה?
מהדברים של משה.
לא שומעים.
נשמע מה הדברים של משה.
אפשר שזה הדברים של משה? אז למה משה רבנו אומר את זה לפרעה? מה הסיפור? שהוועדת חקירה לנזקי הברד בראשות השופט בדימוס אל הסיסי תעלה את הנתונים ותביא את זה לפרעה. למה זה קשה?
לא נוקו זה לשון עבר, לא?
כן.
אז איך זה שמשה יגיד את זה? הרי עוד לא הייתה מרד ברד, הוא בא ל...
הייתה, עכשיו כבר נגמרה.
אז אחרי זה הוא מגיע לו?
הוא אומר לו, רב מיות קולות אלוהים, בבקשה, 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 תפסיק את זה, בבקשה!
שיש לך עוד מה לפחד ש...
או, ההסבר שצוקי מעולה. אתה חושב לעצמך, וואו, איזה פטי המשה הזה. כל פעם אני אומר לו, בסדר, בסדר, אני משלח אותם, הוא כמו דחליל. מה שאני אומר, כל פעם הוא קונה את הלוקשים. לא, 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 פוץ' פוץ'. לא על המילה שלך אני סומך. אני יודע שאתה חמאסניק, כל המילים שאתה אומר לי הם כתובות על הקרח. אין שום משמעות למה שאתה אומר. אבל פוץ' פוץ', יש לך מה להפסיד. נכון. פשתה ושעורה כבר לא יהיו לך השנה, פוץ' פוץ'. הלל הברד שבר אותם ואין. אבל חיטה וכוסמת עדיין יש. כי הם בשלב הזה של השנה היו רכות וגמישות. הברד עיקה אותם, הם התכופפו רגע, ומחר הם יזקפו. אבל אם אתה תעשה בעיות, מותק, גם חיטה וכוסמת לא יהיו פוץ'פוץ'.
זה כמו, אבל החיטה בקפונות הם כמו פרו, הוא מקופף ואז הוא קם.
רגע, 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 אתה כבר ממשיך הלאה. וזה מה שכתוב בפרשה הבאה, יבוא הרבה ויאכל את כל עשב הארץ אשר הותירה ברד. מה זה עשב הארץ אשר הותירה ברד, חברים? חיטה וכוסמת. כלומר, הוא אומר למשה רבנו, אומר לפרו, לא עליכם אני סומך, אתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מבני אדוני אלוהים. אתם לא באמת יראים, אתם עושים לי פרצופים, מבטיח, 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 מבטיח. אחרי זה אני יודע שאתם תגידו, אמרתי מבטיח, לא אמרתי מבטיח, אמרתי שאני מבטיח, אבל לא אמרתי שאני מבטיח לקיים. את כל הקטעים שלכם אני מכיר. לא עליכם אני סומך, אתה ועבדיך ידעתי כי תן אותי. רק מה? נכון, הפשטה וסורה נוקעת. סורה ופשטה גבוהה. אבל חיטה והכוסמת לא נוקעו. יש לך מה להפסיד פוץ. תתעשת על עצמך. אז זה הסבר אחד של צור חיים ושל רמב"ן. רואים שהוא לומד רמב"ן בפרויקט של...
לא, אני זוכר עליין השיעור הקודם.
יפה. אבל יש פירוש נוסף, ידידיי. מה שהעכשווה האמיתית?
מה נפקא מינה הרב?
זה בכוונה הרב. עוד התחיל השיעור.
אני מחכה שיתחיל. אתם שומעים? אז הפירוש הנוסף הוא כזה. יש תופעה מוזרה. פרשת בשלח, אני מגלה לכם את הסוף של הסיפור. בסוף, כמה שפרעה ניסה, 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 ניסה להשאיר אותנו שם, בסוף מכת בכורות, הוא התייאש, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי. גם אתם, גם בני ישראל, הולכו עבדו את אדוני כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם, חו כאשר דיברתם, ולכו! ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחה מצרים. כי אמרו, כולנו מתים. ואז הם יצאו, אבל פרעה היה שבוי בקונספציה שהם הולכים לחזור עוד 3 ימים. ואז כתוב, ויוגד למלך מצרים כי ברך העם.
ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו?
ויסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור, כל רכב מצרים ושלישים על כולו. הוא רדף אחרי עם ישראל. אתם זוכרים איך זה נגמר הסיפור הזה? לא כל כך נעים. סוס ורוכבו. מאיפה היה להם סוסים, יורד בלעד?
מה אלה שהכניסו?
ככה רש"י אומר שם פרשת בשלח. אבל מה לא היו סוסים? מהצדיקים. הירא דבר השם. מכאן היה רבי שמעון אומר,
בלתי מעורבים.
בלתי מעורבים, רצוץ את מוחם. כשר שבמצרים, הרוג. טוב שבנחשים, רצוץ את מוחו. אין בלתי מעורבים. כולם בני מוות. למה? תראה את אלה.
היראים, הפרומרים, הכניסו את העבדים ואת המקנה לבתים, לא מזלזלים, מפלגת היראים. הם אחר כך תרמו את הסוסים שלהם בשביל לרדוף אחרי עם ישראל, גם כן. בלתי מעורבים.
לא חפים מפשע, מחפים על פשע. אז אומר משה רבנו, לפרעה. תקשיב, פוץ' פוץ'. עשיתם עליי דאווין, ניסיתם לעשות לי הצגות, כאילו יש בתוך העבדים שלך שתי מפלגות. מפלגה אחת, שיראים את השם, ויש מפלגה אחת, שם מצפצפים. לא קניתי. לא קניתי פוץ' פוץ'. אתה ועבדיך, כולם, שתי המפלגות, ידעתי כי טרם תראו מפני אדוני, אתם לא באמת יראים. רק מה?
העבדים שלך פרו משולים, שתי המפלגות, לשני סוגי תבואה. פשטה ושעורה מול חיטה וכוסמת. האם יש הבדל בוטני מהותי בין השעורה לבין החיטה? לא. שתיהן גדלות ירוקות וגמישות, ושתיהן ברבות הזמן הופכות להיות צהובות וקשיחות. מה ההבדל ביניהם? הפשטה והשעורה, אלה שכבר הקשו את העופם, כבר חטפו. נוקטה. החיטה והכוסמת לא נוקו, לא מפני שהן נכנעות לעולם, ירוקות לעולם, גמישות לעולם. לא. רק מפני שאפילות הן, מאחרות להבשיל. אלה העבדים שלך, הצדיקים, שהכניסו את העבדים ואת המקנה אל הבתים, ששמו אל ליבם, הם לא באמת יראי שמיים. אני רואה אותם בעיני רוחי, מקשים את הרעופם וחוטפים. שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, שביעי של פסח, הם יתרמו את הסוסים שלהם למרדף אחרינו, וסוס ורוכבו רמה ביד. אז הוא אומר לו, זה כאילו תיאור בוטני, אבל הוא משל. הירא דבר השם בעבדי פרעה שהניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, הוא החיטה והכוסמת. לא נוקו, כי אפילות הן המאחרות להבשיל. יום יבוא והן תבשלנה ותחטופנה. ואשר לא שם ליבו אל דבר השם, כבר צפצף, כבר הקשה את אורפו, הוא משול לסעורה ולפשטה שנוקטה, כי הסעורה אביב והפשטה גיבור. אבל באמת, אתה וכל העבדים שלך לא יראים את השם. אתה בעבדיך, ידעתי כי תרם, אתם הבנתם מה אני רוצה להגיד? שהתיאור הבוטני הזה הוא משל לשתי המפלגות שצצו פתאום בתוך החצר של פרעה. לראשונה במכת ברד, אומר משה רבנו, לא קניתי את הלוקש, לא קניתי את ההצגה.
הפוביקנים ודמוקרטים.
גם אלה העבדים שלך שעושים את עצמם יראי שמיים גדולים, הם סך הכל אפילות. אל תיעלם. אפילות הן מאחרות להבשיל ולהקשות את העורף. גם הם יקשו וגם הם יחטפו. אתה הבנת אותי? אה? אז לפי הפירוש הזה זה משל. וואו. על זה, על הפירוש הזה, יש התייחסות של הרב יעקב אריאל בהסכמה לספר החדש על שמות מוריי ורבותיי. כדאי לכם לעיין שם, כי זה נוגע לסוגיית הבלתי מעורבים בעזה. כי פה, לפי מה שאני אומר, אין בלתי מעורבים. אין דבר כזה בלתי מעורבים. כולם בני מוות. מי חושב כמוני שיצביע? מי לא חושב כמוני שיצביע? אין? רגע, אתה לא הצבעת לא בזה ולא בזה. אתה חשוד. שבקני. אני באמת לא חושב שיש דבר כזה בלתי מעורבים. הרשויים האלה העלו את השלטון של החמאס, הם תומכים בו בכל לב. כולם רואים למות.
רצוץ את מוחו. מה אתם אומרים? אולי אנחנו נסיים בזה. בגלל אני קצת חלש. אני באתי כי התגעגעתי. אבל אולי נעצור כאן. אני צריך איזה דרך להגיע הביתה.
תגידי,
בא לך? של הישיבה. נגמר, עכשיו נגמר השיעור.